טוב, ברוכים הנמצאים, שבוע מבורך. יש פעמים שבן אדם נמצא בפתחו של משהו מאוד מבורך, ומשום מה הוא לא זוכה לראות את הברכה המיוחדת שיש באותו מקום. סליחה, רבי נחמן מבין שמערת המכפלה שהייתה בידיו של עפרון, שהיא בעצם אור גדול ונפלא ועצום, המקום הזה, אבל עבור עפרון שלא היה ראוי לאותו מקום, זה בעצם היה מצב של חושך. אני קורא את זה מתוך לשונו, כמו שמצינו לגבי עפרון, שמקום מערת המכפלה שאושר גן עדן, שדרך שם עולים כל הנשמות ואורו גדול מאוד. אף על פי כן, אצלו היה מקום חושך ואפלה, ועל כן מחרו ושמחה רבה לאברהם. פה יש פרטים שאנחנו לא כל כך מוכרים לנו, כמו הביטוי אצלו היה מקום חושך ואפלה, ועל זה שהוא מחרו ושמחה. במילים אחרות, רצה להיפטר ממנו. יש פה הזמנה להסתכל על הדברים שבחיינו מנקודת מבט של הערכה. לפעמים אנחנו נמצאים במציאות שיש בה אור גדול מאוד, אבל משהו בתוכנו מנוע או מונע מלהסתכל על הברכה המיוחדת שיש שם, על האור הגדול הזה. אנחנו אפילו רוצים להיפטר מזה. ופה יש פה את ההזמנה להסתכל על זה במבט חדש. המבט החדש הזה בעצם מאפשר לי, דרך ההסתכלות שלי, לקבוע את ערכם של דברים יותר מאשר מה שהם. ואני אסביר למה הכוונה. בדרך כלל אנחנו מתייחסים לראייה שלנו שהיא קולטת. דהיינו, אני מסתכל על המציאות, ומה שאני רואה בחוץ אני קולט בפנים. במקרה הזה הראייה נמשלת כמו בור מים, כמו באר. אני אומר בור בהקשר שהיא ניזונה ממי נגר עילי, זאת אומרת כמו הבור הוא מתמלא ממי הגשם. זאת אומרת שההסתכלות שלי ניזונה ממה שקורה בחוץ, אני קולט את זה אל תוכי. אבל כדאי לזכור שבראייה יש עוד מימד, שהוא גם מימד של מעיין. ובאמת, בדרך כלל מעיין, בשפת התורה זה נקרא עין, עין יוד נון בניקוד של צעירה, ופרשת השבוע זה מנוקד גם באחת הפעמים שהמעיין נקרא עין, פשוט המילה עין. זאת אומרת שהעין עצמה היא משפיעה ומקרינה. זאת אומרת, זה לא רק קולטת, אלא יש לה אפשרות להשפיע. ואת האפשרות הזו כדאי להזכיר מפעם לפעם. את האפשרות הזאת בהיבט השלילי היא מפורסמת בעולם, זה נקרא עין רעה. מה הביטוי הזה אומר? שיש יכולת במבט שלילי על דברים במציאות לגרום חלילה נזק. על מה המשמעות של זה? זה בא לומר שיש לנו יכולת להקרין מבט שלילי, זאת אומרת להקרין איזושהי אנרגיה שלילית שפוגעת בדבר שבו אנחנו מסתכלים. וכידוע שבכל דבר שמציגים אותו באופן שלילי, יש מושג שנקרא מרובה מידה טובה ממידת פורענות. כל דבר שמדברים עליו בשלילה, אם מציגים אותו לכיוון החיוב, הוא לאין ארוך מאשר הדבר שעליו דיברו באופן שלילי. אז לדעת איזה כוח ואיזה עוצמה ואיזו ברכה יש למבט החיובי. איזה כוח יש לנו במובן הזה של להיות מעיין, מה כוחו של מבט אוהב, מה כוחו של מבט מפרגן. לפרגן לאיזשהו דבר זה בעצם ביטוי שהוא בסלנג, ובשפת חז"ל זה בעצם להסתכל בעין טובה. זה נקרא לפרגן. יש לנו פה השבוע הזה במיוחד הזמנה להיות המעיין. להיות המעיין שמסתכל על הדברים ושולח להם הסתכלות אוהבת. תן להם אנרגיה אוהבת. ואז זה יכול גם לי בעצמי להזכיר את הערך של הדברים. ובשביל להזכיר את הערך של הדברים, ראוי לי גם להודות עליהם במילים, ראוי לי גם להסתכל ולהתבונן ולומר במילותיי שלי את הערך של מה שאני רואה. זה בעצם כל העניין של ברכות שיש לנו מעבודת השם. זה בעצם כל דבר שאני פוגש במציאות, לברך עליו, זה עניין אחד. לברך, הכוונה היא זה להודות, זה לראות אותו כשפע, לא כמובן מאליו, וחוץ מזה לקשר אותו אל המקום. זה בעצם התזכורת הכי עיקרית, הכי משמעותית שיש לנו בחיי היום-יום. אבל לפעמים התזכורות כשלעצמם לא מספיקות, הן יכולות גם מהן להפוך להיות טכניות. יש סיפור כזה על בן אדם שהולך לישון, ובאופן כרוני היה שוכח איפה הוא היה מניח את הדברים. היה מפזר אותם בכל הבית. כשהוא קם בבוקר, זה אתגר קשה להתארגן, לצאת לעבודה, למצוא כל דבר. זה החליט שלפני שהוא נרדם, הוא יעשה רשימה, יבוא כל דבר. המכנסיים בחדר הזה, הנעליים, בשידה הזאת, ככה עשה רשימה מפורטת. וכתב, והראש על הכרית. כשהוא קם בבוקר, הוא מצא את כל הדברים לפי הרשימה, אבל את הראש הוא לא מצא על הכרית. את הראש הוא לא מצא, כי ברשימה היה כתוב שהראש על הכרית. כל אחד מכם יכול למצוא איזה נמשל שהוא רוצה. אבל הנמשל שאנחנו יכולים לעבוד איתו, שהראש לא נמצא במקום שבו רשמנו. זאת אומרת, המכוון העיקרי לא נמצא שם. וזה אי אפשר לעשות רשימות. איפה נמצא הראש? אם אתה צריך לרשום, לתאר ברשימות איך נמצא הראש, יש בזה סוג מסוים של בעיה. טוב, זו הייתה הנקודה הראשונה. א', נדבר על כך שמערת המכפלה הייתה אור גדול מאוד, ולהיזכר שעפרון החיתי בשבילו זה היה חושך ומחרו בשמחה לאברהם. על עפרון זה היה מלשון עפר, ועפר מסמל את מידת העצמות. אתה יודע שיש רוח מים עפר, אצל כולם יש את על דרך החיוב וגם על דרך השלילה. האש זה יכול להיות מידת הכעס, והרוח זה הגאווה ודברים בטלים, ומים זה תענוגים ותאוות, והאפר זה מידת העצמות. ולכותי מאורן ואות קוף פי חט, אומר רבי נחמן, קוף פי תת, צריך להיזהר מאוד מעצמות ועצלות. כי עיקר לשיחת הנחש הוא עצמות ועצלות, בבחינת ונחש אפר לחמו. עכשיו, מה זה בעצם נשיכת הנחש? הנחש זה סמל. זה סמל למחשבות שיכולות למצוא רע בתוך המציאות הקיימת. באמת אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה ומה זה הנחש, אבל אנחנו יודעים שמראשית הבריאה יש לו משימה, יש לו אתגר. המשימה שלו זה להחטיא אותנו, מלשון להחטיא את המטרה ולהסיט אותנו מהייעוד שלנו. וכנראה שלנחש יש ריבוי גדול מאוד של עצות איך לעשות את העבודה הזאת. אולי כמו שיש ליקוטי עצות שבקדושה, אז יש ליקוטי עצות של הנחש. ובסוף הליקוטי עצות יש עוד נספח שקוראים לו הקלקול הכללי. כמו שיש תיקון הכללי, יש קלקול הכללי. מהו בעצם, מה זה הקלקול הכללי? זה למצוא עצה שכולל את הכל. אז הוא אומר שזה בעצם העניין של העצבות והעצלות. עכשיו, עצבות אנחנו יודעים שזה מידה בנפש, אבל עצלות לכאורה זה דבר טכני. אבל זה באמת מה שרבי נחמן רוצה לעורר אותנו פה. שיש לפעמים שאין בכוחנו לתקן את ההיבט הפנימי. אנחנו יכולים לעבוד מן החוץ אל הפנים. מן החוץ אל הפנים זאת אומרת שאת העצלות להפוך לזריזות. וברובד יותר מאוחר את הזריזות לשמחה. אבל באמת השלב הראשון זה לראות בעצם איפה הנקודות שבהן יש איזושהי עצלות. ואחת ההגדרות לזריזות ששמעתי זה לעשות כל דבר בזמן הראשון האפשרי. לא לעכב את זה כלל. רבי נחמן כתוב ככה שהוא היה מתנהל. אם יש משהו לסדר, ברגע הראשון שזה מתאפשר, לעשות את זה. אבל זה צריך להיות משימה בנפש. ובעיקר הוא אומר שזה התיקון לעבודה מול הנחש. כי בעצם הנחש הוא, זה התפקיד שלו. למנוע מאיתנו לראות את הטוב, והוא עושה את זה דרך המחשבות שלנו. עכשיו, כתוב בזוהר, לקרוא לכם ממקום אחר, שבכל יום יש בו טוב. מלשון הזוהר, ולא תשכח יום דלית בטוב. לא תמצא יום שאין בו טוב. וכל יומה איתלי גדר מלבר. וכל יום יש לו גדר מבחוץ שלא נותנת להיכנס לטוב של אותו יום. אם עבר לכם יום שראיתם שהיה מאוד קשה ולא מצאתם בו איזה טוב, זאת אומרת שלא הצלחתם לעבור את הגדר. לפנים הגדר היה פה טוב, אבל אנחנו לא עברנו את הגדר. וכל יום מעיד לגדר מלבר, דלא יעול כל ברנש להו טוב, שלא ייכנס כל אדם לאותו טוב. כי בכל, בשביל לפגוש את הטוב היומי, צריך מפתח, צריך קוד, צריך רצון. כגון חושך דקסיה לנאורה, כמו חושך שמכסה אור. עכשיו, מי לא נותן לו לעבור את הגדר? מי הם השומרים שנמצאים שם? אומר אבי נחמן, כמה נחשים ועקרבים מבלבלים מחשבתי דלא יעול לאתר דלאו דלי. יש שם נחשים ועקרבים שמבלבלים את המחשבה שלו שלא ייכנס למקום שהוא לא שלו. אז השומרים זה נחשים ועקרבים. ומה הם מסמלים הנחשים ועקרבים? מחשבות. איזה מחשבות שליליות? איזה מחשבות שליליות על מה שאני פוגש? ולא יעול שלא ייכנס לאתר דלאו דלי. אבל מן, דאי הוא טוב. אבל מישהו טוב. כל אלו שומרים עליו, וקטגור נעשה סנגור, ומעלים אותו לטוב הגנוז. עכשיו, אם אמרנו שהשומרים שם זה הנחשים והעקרבים, שהם המחשבות השליליות, אז עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, איך קטגור נעשה סנגור? הקטגור זה בעצם השין גימל, הדורמן, וזה הנחשים והקרבים שלא נותנים לו להיכנס. פה, הזוהר הקדוש אומר שמי שבכל זאת רוצה להיכנס, מי שהוא בעצמו טוב, אז הם עוזרים לו להגיע לטוב הגנות, וקטגור נעשה סנגור. וזו שאלה שלי, איך הקטגור נעשה סנגור? אז איך זה קורה? זאת אומרת שבהסתכלות חיובית, עין הטובה. מה עוד?
מחליפים מחשבה.
תודה. מה עוד? מה זה? אתה שואל, הוא אומר, אם אפשר להיים על הנחשים והקרבים לחיסול? הם חסינים מחיסון, רק פעולות רוחניות עובדות עליהם. כן, בבקשה. אומרת שהטוב היה יותר חזק מהניסיונות השליליים. במילים אחרות, הנחשים הללו הם מעוניינים בנחישות שלנו. שימו לב, הנחש פלוס נחישות. מול נחישות. מה זה בעצם הנחישות? אני טוב. וממילא ראוי שאני אפגוש את הטוב שיש ביום הנוכחי. הרי מה מתאר פה הזוהר? בכל יום יש בו טוב. כל יום זה מימד של זמן. האדם שיש בו טוב זה מימד של נפש. אנחנו יודעים שצריך, אנחנו מתבקשים לעשות את הצירוף של עולם, שנה, נפש. עולם זה מימד המקום, שנה זה מימד הזמן, ונפש זה נפש האדם. אנחנו בעצם צריכים לצרף את שלושתם. אז במימד של היום, שזה הנפש, שזה הזמן, שם הוא אומר, אין יום שאין בו טוב. אבל הטוב הזה, הוא אומר, זה בעצם לגלות, זה הסודות של היום. זה לא רק טוב במובן שיהיה לי משהו נעים ונחמד, אלא כל יום יש לו את הסודות שלו, את הברכה המיוחדת שאפשר לגלות באותו יום. את הברכה המיוחדת שאפשר לחשוף באותו יום. עכשיו בדיוק כמו שזה נאמר על מערת המכפלה, יכול להיות גם בבית זוגי לדוגמה, כל יום יש בו טוב, אז כל יום יש גם טוב בעומד מולי, יכול להיות בת הזוג, בן הזוג. אבל הנחשים והקרבים יש להם משימה, כל יום בפני עצמו, שהטוב הזה לא יתגלה, במקום הטוב הזה תהיה מריבה. אתגר חשוב. אדם צריך לעשות כל יום חשבון נפש לפני השינה, האם רבת היום עם מישהו. אם לא הספקת לריב, עוד לא מאוחר. ואם הגיע חצות היום, תזכרו שעוד מעט השמש שוקעת, ולארגן איזה מריבה, אפילו במחשבה, כנגד מישהו. מה זה מריבה? זה בעצם כוחות מתנגשים במקום כוחות משלימים. וכוחות מתנגשים במקום כוחות הרמוני. אז גם להיזכר שהנחשים הללו הם לא תקלה. הם לא תקלה. הנחשים הקרבים. זה העניין שלהם. נמנוע מאיתנו את הטוב. אבל מישהו טוב, והוא רוצה שהטוב הזה יפגוש גם את הטוב שבחוץ, את הטוב שבאחר. אז הקטגור נעשה סנגור, זאת אומרת שאיך אמרנו? שהנחש זה בעצם נחש המחשבות. אז איך הוא נעשה סנגור? זה שזה בעצם מחליף את המחשבה. שבוע שעבר דיברנו על זה, שיש תמר שבקדושה ותמר שבסתרה אחת. תמר זה היכולת להמיר דברים, זה יכולת להחליף דברים. להמיר רע בטוב. אמרנו שלעץ התמר יש לו את היכולת לשאוב מים מליחים ולהוציא פרי מתוק. זו הברכה המיוחדת שלו. אז אותו דבר, אומר תמר זה בקדושה, זה אני אומר על משהו שהזכרנו כבר שיעור קודם, זה לראות מציאות שלילית ולפרש אותה לחיוב. תמר בסתמר לשון להמיר, לשנות. ותמר שבסתרא אחרא, זה לראות מציאות חיובית ולפרש אותה לשלילה. עכשיו, לפי זה, לפי איך שהזוהר מתאר, זה אומר בעצם בכל יום, הוא מתאר את זה כמו גן, כל יום יש בו טוב, יש בו טוב. וסביב הגן עומדים, יש גדר. ויש שומרים, שאף אחד, מי שלא ראוי, לא ייכנס לטוב הזה, לא ייכנס לגן הזה. והטוב הזה זה נחשים והקרבים. וזה בעצם מזכיר לנו את הקטע מתוך סיפורי מעשיות, שרבי נחמן מדבר על כך שבבן מלך ובן שפחה שנתחלפו באיזשהו שלב, אומרים לגיבור הסיפור, בוא נראה אם אתה תוכל לעמוד במשימה של להיכנס לאיזשהו גן מאוד מיוחד שקיים שקיים במרחב הזה, שבדרך כלל הגן הזה היה מאוד מאוד יפה, וכל מי שהיה נכנס אליו היה בורח, לא היה מצליח להיות שם, כי היה מרגיש שרודפים אותו. ואמרו לו, הניסיון יהיה אם אתה חכם כזה. היות שיש כאן גן, שנשאר מן המלך שהיה, שהוא היה חכם גדול מאוד. והגן הוא נפלא מאוד מאוד. שגדלים בו כלי מתכות, כלי כסף וכלי זהב, והוא נפלא ונורא מאוד. אך אי אפשר להיכנס בו. למה? כי כשנכנס בו אדם, אזי תקף מתחילים שם לרודפו. ורודפים אותו. והוא צועק, והוא אינו יודע כלל, ואינו רואה מי רודף אותו, וכך הם רודפים אותו עד שמבריחים אותו מהגן. תראו. הקטע הזה של הסיפור, זה קטע שאני מאוד אוהב במעשה הזה. מפעם לפעם אני מוצא תירוץ עולם להזכיר אותו בשיעור. אבל היום אני מנסה להביא אותו בהקשר שהגן, מה זה הגן?
היום הטוב.
היום, בדיוק. הגן זה היום הנוכחי. והגן הזה הוא נפלא מאוד מאוד. שאני קורא שוב את הקטע, אבל לשם אנחנו לוקחים את הדברים. והגן הוא נפלא מאוד מאוד. אך אי אפשר להיכנס בו. למה? כי כשנכנס בו אדם, אז היית תקף מתחילים שם לרודפו. אז מי רודף אותו? המחשבות. ומה בעצם עושות המחשבות הללו? שהוא לא יהיה נוכח בשביל ליהנות מהגן, בשביל ליהנות מהברכה שלו, אני בעצם אמור להיכנס לגן. לשבת שם. אמור להיכנס לגן ולהיות נינוח מול מה שיש שם. אבל אם רודפים אותו, עד שמבריחים אותו מן הגן, עד שבעצם שוב עובר יום, בלי שהוא פגש את כל הטוב, את כל הברכה, את כל השפע, שיש באותו יום. על כן נראה אם אתה חכם, אם תוכל להיכנס אל הגן הזה. במילים אחרות ששואלים אותי אם אתה חכם, אם תוכל להיכנס אל הגן הזה, במילים אחרות, אם אתה חכם, אם אתה יכול ליהנות מהחיים. אם אתה חכם, אתה יכול ליהנות מהיש. זה בעצם עיקר החוכמה. זאת אומרת, יש כל מיני מדדים לחוכמה. כל מיני פרמטרים אפשר לתת למישהו לפתור חידה מתמטית, אפשר לעשות למישהו מבחן מהי רמת מנת המשכל שלו. אבל פה, לפי הביור הזה, אומר רבי נחמן, אדם חכם זה אדם שיש לו את היכולת ליהנות ולשמוח ממה שקיים במרחב חייו. אז אפשר לומר שהגן הזה זה היום הנוכחי. אפשר לומר שהגן הזה זה התא המשפחתי. או המפגש המשפחתי. אפשר לומר שהגן הזה הוא בעצם כל דבר שמסגרת היום הציעה לי. ולאלו שרודפים אותו, יש להם משימה אחת, עד שמבריחים אותו מהגן. אמנם בתיאור שאנחנו קראנו מתוך הליקוטי מוהר"ן שמביא מתוך הזוהר, הוא מתאר את זה שהם לא נותנים לו להיכנס לגן. ופה מתואר שמבריחים אותו מהגן. והלך אל הגן. נראה שיש לו חומה סביב. והשער פתוח. ואין שם שומרים. זה עדיין יכול להיות את מה שדיברנו, כי הוא בעצם אולי מגלה שאין שם שומרים פיזיים, ובסך הכל כל אלו שרדפו את מי שנכנס, זה בעצם המחשבות שלו. כי בוודאי הם צריכים שומרים לזה הגן. והיה הולך אצל הגן, והסתכל. וראה שעומד שם אצל הגן אדם, היינו שהיה מצויר שם אדם. והסתכל וראה שלמעלה, מעל האדם, יש דף, דענו יש איזה לוח. וכתוב שם שזה אדם היה מלך לפני כמה מאות שנים. ובימי המלך הזה היה שלום, כי עד אותו המלך היה מלחמות. לכן אחריו היה מלחמות. ובימי המלך הזה היה שלום. והתבונן שהכל תלוי בזה אדם, שכשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח כלל, רק לעמוד עצמו, אצל האדם, על ידי זה ינצל מזה. ורבי נחמן, לכל אחד מאיתנו יש איזושהי נקודה פנימית. הנקודה פנימית הזה אומר, זה מלך שבימיו היה שלום. מה זה אומר מלך שבימיו היה שלום? קודם כל זה שלמה המלך, לפניו היה מלחמות. אחריו היה מלחמות. ושלמה המלך הוא גם היה חכם באדם, זאת אומרת, שכמה שהוא היה יותר חכם, ככה היה לו יותר ביטחון. אבל יש פה משהו נוסף. זה גם סמל לשבת. יש את ימות החול, ויש את השבת. ימות החול זה המקום שבו אנחנו מתרוצצים. ימות החול זה המקום שבו אנחנו לא מפסיקים לפעול. מנסים לשנות את העולם. מאמינים בכוחנו וגם נדרשים לפעול בכוחנו. השבת זה המקום שבו אני שובת במלאכה שאני חוזר לנקודת האחדות של המציאות. מה זה אומר נקודת האחדות? זה המקום שבו אין צורך בשום פעולה. זה המקום שבו אנחנו נמצאים בתודעת עץ החיים. אנחנו חיים כל הזמן בשני מימדים. יש מימד שנקרא עץ הדעת טוב ורע, ויש מימד שנקרא עץ החיים. עץ החיים זה המימד של אמונה ברמה כזאת שאין רע בעולם כלל. וכל מה שקורה זה טוב צרוף. אבל זה לא תודעה אנושית. זה לא רמה שבן אדם יכול להתקיים בה. אנחנו מתקיימים בתודעה האנושית שנקראת עץ הדעת טוב ורע. שהדעת שלנו היא זו שמחליטה מה טוב ומה רע. ולפי זה אנחנו מתנהלים. אבל כשהדעת שלנו היא מחליטה מה טוב ומה רע, בדרך כלל מה היא תחליט? לאיזה מסקנה היא תגיע? שכן, זה מאוד אנושי. יש סיפור כזה על יהודי שהיה שוחט, בדרך כלל שהיה לו שאלות על פרה או על עוף, שלא בקשות היה הולך לשאול את הרב. במשך תקופה ארוכה הוא לא הגיע אל הרב. בסוף, אחרי איזה חצי שנה הוא מגיע. אז הרב שואל אותו, איפה היית עד עכשיו? אז הוא אומר לו, היה לי מישהו אחר לשאול אותו את השאלות ההלכתיות. אומר, את מי? אומר, את הכלב שלי. הרב אומר לו, את הכלב? מה, מאיפה הוא בא לך רעיון כזה? אומר, קראתי פרשת השבוע, כתוב, כל נבלה וכל טרפה בשדה, לכלב תשליכון אותו. אם התורה אומרת שלכלב נותנים רק נבלה וטרפה, אז אמרתי, כל בהמה שתהיה לי עליה שאלה או כל אוף, אני אניח אותו לפני הכלב. אם הוא יאכל את זה, סימן שזה נבלה וטרפה. ואם הוא לא יאכל את זה, סימן שזה קשר. הרב כבר הבין אם יש לו עסק, ואמרנו, זה רעיון נהדר. אז למה בכל זאת חזרת אליי? זה אומר לרב, הוא היה מחמיר מדי. עכשיו, איך זה קשור? למרות שסיפור שמעלה חיוך לא צריך לקשר אותו. איך זה קשור למה שדיברנו קודם? אמרנו שעץ הדעת טוב ורע, והדעת שלנו היא קובעת מה טוב ומה רע. ולכאורה זה אמור להיות שלפעמים טוב, לפעמים לא טוב, והרוב טוב. אבל התודעה האנושית היא הרבה פעמים מכריעה על הטוב והרע כמו אותו גלח. ותודעת עץ החיים היא בעצם תודעה של שבת. זה אמונה שהיא למעלה מעולם העשייה. עכשיו תראו, באמת אי אפשר לחיות בתודעה הזאת. זה לא אנושי. אנחנו בעולם בחיים של רגשות, של חוויות, של אנחנו רואים איך המעשים שלנו משפיעים על העולם, שזה אומר לנו חכמנו, יש ימות החול, יש את השבת, זה היחס. כביכול שביעית מחיינו אנחנו אמורים להיות בתודעת עץ החיים. כי מה בעצם אומרת השבת? אין מקום לשנות כלום, הכל הוא מושלם כפי שהוא, חוץ מאשר עוד הרבה עניינים, אבל בפועל אל תשנה שום דבר. גם אם הפרי מרכיב על העצים ולא הצלחת לקטוף אותו לפני שבת, וגם אם לא הגשת את העבודה ביום ראשון, שאמורה להיות מוגשת ביום ראשון, וזה היעד האחרון בשביל כביכול להתחבר איזשהו מקום שהכל שלם כפי שהוא. אז בכל אחד מאיתנו יש בתוכו מימד שנקרא, יש את מה שנקרא סוד השבת בתוכו, שזה סוד השקט הפנימי, שגם כשנכנסים לגן ורודפים אותו, שם פה רבי נחמן מילים בפי הגיבור, כשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח כלל. רק בעצם להיכנס לאותה נקודה פנימית, שמזכירה לי שה המציאות היא טובה, טובה כפי שהיא. אני צריך רק להקרין עליה מחשבות חדשות.
להמתין.
גם להמתין. גם ראיתי אצל רבי נתן כמה מילים שאומר שהדבר שהכי חשוב למי שרוצה להשתנות לטובה בחייו, חוזר על זה 3 פעמים, להמתין ולהמתין ולהמתין. כנראה ראה כל כך הרבה אנשים שכבר עשו כברת דרך של אמת עם עצמם ולא ידעו את ההמתנה. אמנם זה מעלה הרבה שאלות, תודה רבה. יש המתנה ויש המתנה. כשיש המתנה ואני אומר בתוכי נו, זה לא המתנה. וכשיש המתנה שאני רואה את הברכה ברגע הזה שקורה עכשיו, זה זה משהו מיוחד מאוד. הזכרתי מקודם את הנחש, היום הוא כיכף פה בהתחלה. אומרים שאם אדם וחווה היו תאילנדים, אז לא היה את חטא עץ הדעת, אם היו אוכלים את הנחש לפני התפוח. מה? הכלב מהסיפור הקודם. עכשיו רבי נחמן רומז לנו איך אפשר לעשות את העבודה הזאת. הוא קורא לזה להבין דבר מתוך דבר. המחשבה הראשונית השלילית על מציאות שקורית היא נקראת דבר. להתבונן במה שיש שם פנימה זה נקרא להבין דבר מתור דבר. זאת אומרת, הדבר הראשון, אני רואה קודם כל משהו שיכול לראות לי שלילי, לא כרצוני, לא לטובתי. אבל הדבר הפנימי יותר זה בעצם להבין דבר מתור דבר. להבין דבר מתור דבר זה בעצם המשימה החשובה שלנו. זה המשימה שהיא יכולה לעשות לנו את החילוף הזה. הזכרנו פעם שבע תובנות להתפתחות סביב הפסוק מי האיש שחפץ חיים. נחזור על זה בתמצות, כי זה בעצם הדרך לקחת את שלל הרעיונות ולהספוך אותם למחרוזת שקל לזכור אותה ולעשות איתה עבודה מעשית. אז סביב המילים מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימין לראותו, לצור לשונך מרע, בשפתיך מדבר מרמה, אסור מרע ועשה טוב, בקש אלו ורדפיו. אז מי האיש, יש פה מישהו שזוכר את הדיבור הזה? מי האיש, זה הייתה הכותרת, איש זה מלשון מנהיג. איש, יש כמה רמות התפתחות אנושית בלשון הקודש, והרמה הגבוהה נקראת איש. יש אנוש, יש בריאה, אבל איש, טוב, האיש משה ענב מאוד, או איש יהודי בשושן הבירה, גם האיש מופיע בפרשת השבוע לאליעזר עבד אברהם, והאיש משתאה, שהוא רואה שזה מצליח. אז דוד המלך שואל, מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חייו? במילים אחרות, מי מוכן להניג את עצמו? להניג את עצמו זה בעצם, זה להניג ולא להיות נגרר. כי כל הכיוון של המחשבות השליליות זה לא מחשבות יזומות. זה מחשבות שאני מגיב עליהן. זה מחשבות שהן כביכול נחשבות מתוכי ללא בחירה. הנחש הוא כביכול הכל הספונטני הראשוני שבתוכי. בשביל לשנות את זה, זה צריך להיות מנהיג, בחירה אקטיבית. מי האיש? זאת אומרת, ועיקר ההנהגה, עיקר הבחירה האקטיבית, בעצם להדיק את המחשבה. אני רוצה להקריא לכם כמה שורות מלוח היום יום החבדי, שלכל יום יש איזשהו פתגם חסידי, שנייה, אני רוצה למצוא את זה. הפתגם החסידי של היום, רגע, מבקש את סליחתכם רגע. כן, אז נאמר כך, לוח היום יום למי שלא מכיר, זה פתגם חסידי לכל יום, שערך אותו הרבי מלובביץ', זה הספר הראשון שלו שהובא בדפוס, עוד לפני שהוא נהיה רבי. עכשיו זה ספר שלכאורה לא מייחסים לו חשיבות גדולה. פתגם חסידי לכל יום, הרבי שהיה כל כך אדם עשיר ושופע וגדול, אחרי זה יצאו ממנו עוד מאות כרכים של כתבים, אבל דווקא זה מקובל אצל חסידים כל יום לקרוא את הפתגם הזה ולהעמיק בו, והיו גם שהתייחסו לזה שהפתגמים הקצרים הללו הם ממש המניפיסט, הם כאילו הדרך שהרבי אומר, ככה אני רוצה שתבנו את הבניין הרוחני שלכם. אז הוא אומר כך על הקטע היומי. המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמידות. שימו לב להבחנה מעניינת. אומר המחשבה זה לא השכל. היא לבוש והיא משרתת את השכל. בשעה או במידות, המידות זה בעצם חסד, גבורה, תפארת, המחשבה יכולה להביא לידי ביטוי את מידת החסד, את מידת האהבה, את מידת הגבורה. בשעה אשר אין לה שירות בשכל או במידות, זאת אומרת, זה שלא לקחתי איזה נושא שבו אני מתעניין או מעמיק או מנסה להתבונן בו, אז לכאורה הייתי אומר שאם לא לקחתי איזה נושא להתבונן בו, אז אין לה מה לשרת למחשבה, ואז מה הייתי מצפה בתמימותי ש... יפה מאוד, הביטוי הכי יפה שנאמר פה הערב. שם ושקט. אז הוא מוסיף ואומר, מוסיף הרבי, גם אז, מה זה גם אז? מתי? אשר אין לה שירות בשכל או במידות, גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולערר. הוא ממשיך. אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית. איך אתם מתרגמים את זה לשפה מדוברת? מה הכוונה לא לבד שאינה תוכנית? היינו שאין בה איזשהו...
אין לה תכלית.
אין לה תכלית או איזה סדר. אלא היא פרועה לשמצה. תורית ומילים. זה ללא שליטה אם לא בחרתי להניג אותה. כשזה אמרתי רק על מי האיש, זה מי מוכן להניג את חייו, ובעצם להניג את חייו זה בעצם להשתמש בכוח המחשבה כל פעם, להזין אותה בהתבוננות בנושא חיובי. ואז היא משרתת אותי. יש המחשבה, הוא נתן פה הגדרה, היא המשרדת של השכל. אומר, אבל גם שאני לא מזמין אותה לשרת, היא עדיין ממשיכה לעבוד, אבל זה פרוע לשמצה. זה בעצם ממשיך את מה שדיברנו לפני כמה שנים, שהמחשבה היא כמו הסוס, שאם לא שולטים עליו, אז הוא לוקח אותנו. אז היום זה מהדיבור החבדי, אז היה הדיבור של רבי נחמן, שהוא דיבר על הסוס, היום זה ההיבט של הרבי. אלא היא פרועה לשמצה. איזה מילים, תרשו לי להתפעל מהם, פרועה לשמצה. על מי נאמר פרועה לשמצה? של מי?
של המשרתת.
שלי. או של כל אחד, אל פשוט, אני אקשאל של מה תגידו שלי. על מי נאמר שהמחשבה שלו פרועה לשמצה? אפשר להצביע לאחר שלך.
אפשר להכניס את המוח לעניין אותה, זה הבעיה.
זה, קודם כל, ההבנה הזאת, תראה, אפשר, יש סוגי מדיטציה שכן מלמדים את זה, אבל הרומז תורת החסידות לא מחזיקה מזה. לא חלילה שזה משהו לא טוב, באמת יש משהו יותר גבוה, זה המחשבה שמשרת השכל בהתבוננות באלוקות. ובסופו של דבר גם זה הופך להיות מדיטציה, כי אדמור הזה כן, התבוננות, היו מגיע חסידים להתבוננות בנושא אחד שעה ארוכה. ובעצם להיות באותו עניין, ללא השכות דעת שערוכה, זה מדיטציה. זה לעסוק באיזשהו עניין בכל מאותך, בכל נפשך. היו חסידים שיכולים להתרכז באיזה עניין, ולא היו חשים בכלל שחולפות כמה שעות. זה בעצם זה הריכוז, הנוכחות, וביטול כל המחשבות שאינן משרתות, או ביטול המחשבות הפרועות לשלצה.
מה קורה אם אתה בא עם המחשבה פרוצה לשלצה, ולעשות את עבודת השכל, אבל אתה עוד במחשבה? זאת אומרת, מצב הצבירה שלך לא מאפשר לך להגיע לריכוז הזה, שאתה צריך...
תראה, זה שאלה מעשית. פה זה יותר לשווק את הרעיון.
אבל לפעמים אתה מגיע למצב, רוצה להגיע, אבל אתה עוד במחשבה פרועה.
כן, אז שזה אני אומר, אני לא בוחר עוד לא להיכנס לזה, רק בעצם החידוש פה בטקסט הזה שהיא המשרתת. וגם שאין לי יוטרל, שאם אני לא מוצא נושא חיובי להעמיק בו, עכשיו זה מאוד מתאים מקודם, מה הוא קרא מהזוהר, מי שומר על כל יום, על הטוב שיש בכל יום, שלא יוכלו להיכנס אליו. איך הוא קרא לשומרים?
נחשים
ועקרבים. נחשים, דיברנו בהרחבה. איזה ציטוט חז"ל ידוע מוזכרים עקרבים? כתוב שדרגו את ישראל לבור, דו הבור ריק, אין בו מים. מה זה חז"ל? מים אין בו, נחשים ועקרבים יש בו. אז מים זה תורה, וכביכול שאין בו מים, אז מילא יש בו נחשים ועקרבים. נחשים ועקרבים. בשלב הזה נהוג לומר, אוי תדה. אני ממשיך. אלא היא פרועה לשמצה. הוא מבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא די פוסטקייט פונקופ. אני לא יודע מה זה אומר, אבל זה יפה. קופ זה ראש. מה זה פוסטקייט? אני לא יודע. כן, אתה יודע יידיש? אתה מסתכל במתורגן. כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא הריקנות של הראש. הוא ממשיך. יש לך מנוי לאפליקציה הזאת? יפה. וכאשר השכל עסוק, אז יש למחשבה מה לשרת. מה לשרת. ואין מקום למחשבות של שטות ואבל שאין ממש. אז בעצם אז אם ככה, מה המסר? מה המסר העובר פה?
הזריזות שמביאה לי לשמחה.
איך את מקשרת את זה?
כשאתה עסוק, כשהשכל עסוק, אז המחשבה, בתקווה שהמחשבה מתפלפת אליו, לשכל, לעשייה. ותוך כדי, מתגברים על המחשבות הפרועות, זאת אומרת, היא לא מתפרעת, היא לא הולכת לאיבוד. מה שהכי מעודד אותי זה, שאם הרבי כתב על זה, כנראה שבכל זאת היה לו איזה שמץ של איזשהו הישג. הוא לא סתם כתב על המחשבה הפרועה.
לשמצה.
אז זה מנחם. זה מעודד.
לגמרי. אבל הוא גם אומר שהדרך להעניק אותה היא נורא פשוטה, זה רק לתת לה משהו לשרת.
להעסיק אותה.
להעסיק אותה. אז בעצם להעסיק אותה זה משהו בחירי, זה מה שניסיתי לומר קודם, שיש את העיסוק הספונטני שלה, ששם זה פרועה לשמצה. וכשהיא משרתת את השכל, אני בוחר תוכן חיובי שהיא תשרת. אז אני חוזר רגע לדרוש שניסיתי להגיד מי האיש שחפץ חיים. מי האיש? זה מי מוכן להיות המנהיג של חייו. והמנהיג זה בעצם להתחיל להנהיג את מחשבותיו. בעצם לתת למחשבה את מה לשרת. זה כמו ילד שמוצאים לו תפקיד, הוא נורא שמח, הוא עושה את זה טוב. אבל אם שכחת אותו ולא הטלת עליו שום משימה, רואי שבלגן. נזכיר גם את שאר התחנות, אבל הסיבה שבגללה העליתי זה פה זה רק על מי האיש ומי מוכן להיות המנהיג, המנהיג של חייו. יחפץ חיים מי שרוצה להנהיג את חייו צריך גם להיזכר ברצונות שלו. רבי נתן אומר שהדבר הכי חשוב בעולם הרוחני זה רצונות. יש דברים שאני יכול לממש, אבל יש דברים שאני יכול לחשוף אליהם ולרצות אותם. את הרצונות מביאים לידי ביטוי בהתבודדות, תפילה מול ריבונו של עולם. מי שחפץ חיים, אחרי זה אוהב ימים. כשאדם נתן תשומת לב לרצונות שלו, התחנה הבאה זה לקחת אחריות על כל יום בפני עצמו. כשעובדים עם מכורים, אחד הדברים הכי חשובים שאומרים למכור שרוצה להתחיל להיגמל, רק להיום. בן אדם יכול לתפוס את זה שהוא ישמור על הניקיון שלו יום אחד. מדבר איתו על שנה, מראש הוא כבר זה בלתי נתפס, אז הוא לא יעשה גם את היום הנוכחי. רק שעושה רק להיום. אז זה אוהב ימים. זה מתלבש תחת המילים אוהב ימים. אחרי זה לראות טוב, זה ממש עבודה עם הראייה. זה קשור לתחילת השיעור. זכור שהראייה שלנו היא כמו מעיין, היא משפיעה. וכשבן אדם רוצה לתקן ולקחת אחריות, הוא צריך להתחיל לראות טוב ולהודות עליו. אז זה באמת לא קל, לפעמים נמצאים במצב כל כך לא רצוי, שאין איפה הטוב, לראות טוב. לראות טוב. חדש צור לשונך מראה, שפתך מדבר מרמה, זה שמירת הדיבור. בכלל שמירת הדיבור זה משהו שקשור בהמתנה. שמירת הלשון זה כוונה היא להמתין עם הדיבור, במיוחד מהדיבור השלילי, עד שזה בעצם יש להגיד את מה שצריך. אחרי זה סור מרע ועשה טוב, אומרים שם הבעל שם טוב, איך תסור מהרע על ידי שתעשה טוב. זה עצמו מסר, שאתה לא אמור להתעסק עם מה שלא טוב. במובן הרעיון, איך תסור מרע? ברגע שאתה עושה טוב, באותו רגע סרת מרע. לבני חורות פעמים אומרים לבן אדם, אתה בא להשתנות, אל תתעסק עם מה שהיה. יבוא יום, ויהיה לך את המשאבים, יהיה לך את הכוחות, אבל לא עכשיו. עכשיו כל טיפה של אנרגיה זה לעשייה חיובית, לא לתקן את העבר, לראות טוב. אחרי זה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. בקש שלום במקומך ורודפהו במקום אחר. בתחילת הדרך, בן אדם אומר לעצמו, איך אני יכול לעזור לאחרים? בכל שאני בעצמי שורד. אבל בהמשך, הוא רואה איך חזרו אליו כוחותיו. הוא רואה איך הוא התחיל תהליך דרך הלקיחת החיות שנקרא מי האיש, ודרך החפץ חיים שזה עבודה עם הרצון, ודרך האוהב ימים להתמקד בכל יום בפני עצמו, ודרך לראות טוב מה שלעשות, להתבונן בטוב ולהודות עליו, לשמירת הדיבור, לסור מרע ועשה טוב, אז הוא מגלה ששלום זה מלשון שלמות, לא רק שהוא מצא את זה בתוכו, הוא יכול גם, מה שאומר על המילים, בקש שלום ורודפהו, בקש שלום במקומך, ורודפהו במקום אחר. נסכם את מפגשנו להיום. פתחנו בדיבור על מערת המכפלה, שהוא היה מקום של אור גדול, ושל עפרון החיתי הוא היה חושך. הוא מכר את זה בשמחה לאברהם. אז הזכרנו שגם עפרון זה מלשון עפר, שזה מידת העצבות, ודיברנו על הנחש, נחשים הקרבים שמונים מאיתנו לראות את הטוב שבכל יום. אבל מישהו ממש טוב, הוא מתעצם עם הטוב שלו, הוא יכול להפוך את הסנגור לקטגור. אז אמרנו שזה המחשבות שיכולות בעצם להיות, להתהפך לחיוביות, זאת אומרת להתבונן בטוב הקיים. ואז לקחנו את הדיבור הזה של רבי נחמן, שבכל יום יש טוב, ויש גדר שמונעת מלפגוש את הטוב הזה, וניסינו להלביש את זה על הגן במעשה מבין מלך ובין שפחה, שיש שם גן מאוד יפה שאנשים לא מצליחים להיכנס אליו, וכל מי שנכנס בורח. והגן הזה ניסינו לדמות את זה שזה היום הנוכחי. עד שבא החכם והוא מראה לנו שנכנסים לגן ורוצים אותו, הם צריכים לברוח כלל, כי הוא יודע להתחבר אל אותה נקודה פנימית שבתוכו. קראנו לזה נקודת השבת הפנימית, נקודת עץ החיים. אחרי זה עברנו לסיים עם הדיבור של הרבי, שמזכיר לנו שהמחשבה היא משרתת את השכל, ואם לא מזמינים אותה לשרת, אז היא פרועה לשמצה. זאת אומרת, מי שאחראי על כך שהיא פרועה לשמצה זה אני. למה? כי לא הזמנתי אותה לשרת משהו. חז"ל אומרים שלא העכבר גנב. כך יש ביטוי בגמרא. לא אם העכבר גנב משהו, לא העכבר גנב, אלא האחור גנב. יכול זה שהשארנו פרצה, אז זה בעצם, אז אותו דבר כביכול, לא המחשבה שמה שהיא פרועה לשמצה. מי שעליו, אליו מופנה את האצבע, זה מי שיש לו תפקיד, כל, בכל עת או כל רגע לומר לה את מה עליה לשרת עכשיו. ואם היא משרתת, היא עושה עבודה נהדרת. ואותה אחת שאמרו עליה קודם פרועה לשמצה, הופכת להיות מאוד ידידותית ומקדמת. תודה להיותכם, תודה לקשב ובהצלחה בשיעורי בית.